המגילה האחרונה שתכננו ללמוד, אז אנחנו נעשה את זה בשיעור אחד מרוכז. אני אנסה ללכת טיפ-טיפה מהר, לא יותר מדי, כדי להספיק את הכל. אנחנו יודעים שהספר הרביעי, שבא אחרי תהילים, משלי ויוב, הוא בעצם שיר השירים. ככל הנראה, שיר השירים נכתב במאה העשירית לפני הספירה ובתקופה של שלמה המלך. זה כנראה אחד הספרים שקוראים אותו גם הכי פחות. זה ספר שאין עליו הרבה דרשות, זה ספר שאין הרבה ספרי פרשנות שנכתבו על הספר הזה. ובכל זאת אנחנו יודעים שאלוהים בהשראת רוח הקודש, גם את הספר, או יותר נכון את המגילה הזו, אלוהים שם בקנון גם שלנו כמשיחים, נקרא לזה הנוצרים, אבל גם כמובן של היהודים. שם הספר הוא נקרא שיר השירים, שהוא בעצם מעיד על סופרלטיב. בעברית המקראית, ששמים שם יחיד לפני שם ברבים, כמו אדון האדונים או קודש הקדושים, אז זה אומר שזה הכי קדוש או הכי אדון, ולכן שיר השירים, אנחנו אומרים לזה סופרלטיב, כי זה אומר זה שיר הכי טוב בכל השירים. זה כמובן מעיד כך על עצמו, וגם הכותרת של הספר נלקח מפסוק הראשון שאומר שיר השירים אשר לשלמה. כלומר, הכותרת אומרת לנו שבעצם מי שכתב את הספר זה אכן שלמה המלך. העניין המרכזי כמובן של הספר הוא מערכת יחסים בין גבר לאישה. מערכות יחסים הבין אנושיים הם חלק ממערכות שאלוהים נתן לנו, החשובות. יחד עם זה אנחנו גם יודעים, גם בהקשר למה שאמרנו אולי לפני כן בדרשה, שמערכת יחסים שלנו עם בני אדם הם מלאים באכזבות, מלאים בכאב, אבל מצד שני הם גם מערכות היחסים הכי מספקות מכל המערכות שיש לנו. תודה. פעם שלישית גלידה. תודה. ולכן שאנחנו יכולים להבין מדוע אלוהים בחוכמתו, מתוך 66 ספרים שיש לנו בקנון של התנ"ך וברית החדשה, יש ספר אחד שמוקדש כולו למערכת היחסים שלנו, מערכת יחסים של גבר ואישה. אנחנו גם יודעים אחד הדברים הראשונים שאדם אומר, אלוהים אומר ביחס של אדם וחווה, זה בעצם בסוף בראשית פרק א', אומר, על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. כלומר, זה בעצם המקור שאלוהים כבר מדבר על מערכת היחסים. אבל אנחנו גם יודעים שאפשר להגיד לצערנו, כאשר במאה הראשונות, במיוחד עד מאה הרביעית, יותר ויותר גויים נכנסו לתוך הקהילה, שבאו בעצם, הפכו למשיחים, הם בעצם דחו את השורשים היהודים של האמונה, והם למעשה אימצו לעצמם פילוסופיה יוונית. והפילוסופיה היוונית של אותם הימים, אפלטון ואחרים, בעצם דיבר על כך שכל מה שהוא חומרי, כלומר בשר, הוא לא טוב. רק מה שהוא רוחני ורוח הוא טוב. ולכן משם התפתחו הרבה מאוד תורות שקר. אנחנו דיברנו על אחד מהם, שאנחנו קוראים את זה בראשונה ליוחנן, שיוחנן אומר את מה ששמענו באוזנינו, את מה שראינו בעינינו, ואת מה שמימשנו בידינו, מימששנו. והשאלה היא למה הוא צריך להגיד נגענו? והעניין היה בעצם אותו תורת השקר שנקראת דוסותיזם, שהם טענו שלא יכול להיות שהמשיח בן האלוהים שהוא רוחני, שהוא בא בבשר ודם, אלא שהוא רק נראה כמו אדם, אלא שהוא היה רוח. ואנחנו יודעים שהמשיח אכן היה בשר ודם, הוא מת בעדינו, הוא הלך לצלב בעדינו, והוא לא רוח. וגם היום הוא יושב לימין אלוהים כפי שעלה לשמיים. ולכן כבר יוחנן באיגרת שלו אומר ממשהו כדי לבוא להגיד הוא אכן היה בשר ודם. משם גם יש לנו בעצם את כל התפיסה שעד היום אנחנו רואים בכנסייה הנוצרית, במיוחד בכנסייה הקתולית, שהכומרים לא מתחתנים, יש מנזרים, הם בנו מנזרים כדי להתרחק מהעולם, כי כל מה שהוא בשרי הוא לא טוב. אבל גם העניין של המערכת היחסים בעצם לקחו את זה למקום אחר מאשר מה שהתנ"ך וגם כמובן ברית החדשה מלמדות אותנו. ספרי חוכמה, כמו שראינו עד עכשיו, כמו יוב ובמיוחד משלי, מדגישים את המערכת היחסים שלנו אחד עם השני, כלומר מערכת היחסים הבין אישיים. אנחנו רואים בספר משלי במיוחד הרבה מאוד דוגמאות איך עלינו להתייחס לבעלים ולנשים, איך עלינו להתייחס לשכנים שלנו ולכל מיני נושאים אחרים. אבל כשמגיעים לשיר השירים, הוא שונה לחלוטין מכל יתר הספרי חוכמה וגם כמובן ספרי השירה המקראית בתנ"ך במיוחד. ואומנם הוא חלק מחמשת המגילות וחלק מספרי השירה המקראית, אבל התוכן שלו הוא מאוד מאוד שונה. ולפעמים כשאנחנו קוראים את התוכן, אנחנו לא מבינים איך יכול להיות בכתובים יש כאלה תיאורים שהם לפעמים אפילו תיאורים אירוטיים או רומנטיים מאוד. והשאלה היא, אנחנו שואלים את עצמנו, מי בכלל צריך את הדברים האלה או את הספר הזה בכתובים? וכדי להבין את הספר, צריך להבין איך עלינו לפרש את הספר. וכמו דברים מסוימים שיש לנו בעולם המשיחי, יש כשלושה דרכים שאפשר לפרש את הספר השיר השירים. השיטה הראשונה שהייתה נפוצה עד לפני בערך 1,300-1,400 שנים, זה בעצם שיטה שנקראת שיטה האלגורית. אלגורי בעצם יצירה אומנותית, זה יכול להיות סיפור, שיר, ציור או כל דבר אחר, שאין להבין אותה כמו שהיא, אלא שיש לה משמעות מעבר לסיפור. כלומר, בעצם לומר דבר, אבל להתכוון למשהו אחר. שיטת הפרשנות, כמו שאמרתי, הייתה מקובלת במאות הראשונות בעיקר, ביהדות, אבל גם קצת בנצרות. אוריגינוס, שהיה אחד מהאבות הכניסה, היה מישהו שבעוד קידם את הגישה הזאת בערך בין, 100, בין השנים 185 ל-245, כלומר במאה השנייה והשלישית. וזה במקור מעניין, זה במקור זה היה שיטת פרשנות פגני, של הפגנים, שאחר כך הוא מצא השיטה, מצא את הדרך שלו בנצרות. זה חלק מהתהליך של בעצם, שאמרתי שהאמונה המשיחית או הכנסייה בעצם דחתה את השורשים היהודים ואימצה בעצם תפיסה יוונית ופילוסופית. ישנם אבל יצירות שנכתבו במטרה שהן בפירוש אלגורית. בשבוע שעבר הזכרתי את מסעות ההלך, אחד הספרים הקלאסיים הידועים שיש אותו כמובן בעברית. בחותם הוציאו אחד בזמנו, לפני הרבה מאוד שנים, בהוצאת הגפן אנחנו הוצאנו. ספר שמאוד מאוד חשוב לקרוא, כי בעצם זה ספר שמדבר בדיוק על מה שדיברנו הבוקר וגם שבוע שעבר, על תהליך הקדושה. כי הסיפור מספר את הסיפור של אדם שהשם שלו הוא משיחי, והוא נוסע ומנסה להגיע לעיר השמימית. ובסיפור הוא סיפור שקורה דברים והכל, אבל בעצם מדרך הדברים שהוא אומר, אנחנו מבינים שהוא מדבר על חיים הרוחניים. יש גם כמובן גם סי.אס. לואיס שכתב, ויש את הסרטים כמו נרניה וגם האריה המכשפה וגם והמסע, זה אחד מזה, וגם בכתובים יש לנו לפחות שתי דוגמאות של אלגורים. אחד מהם אנחנו מוציאים בספר השופטים, בספר שופטים פרק ט', שם, אם אתם זוכרים, יש את הסיפור של אבימלך וכל האחים שלו שנהרגים, ואז בכדי להפוך למלך נשאר רק אח אחד קטן שלו, יותם, ששורד את המסע ההרג או המסע הרצח. ויותם מספר סיפור שמתחיל בפסוק 8 ואומר כך. הלוך ספר השופטים פרק ט', אומר, הלוך הלכו העצים למשוך עליהם מלך, ויאמר לזית, מלכה עלינו. ואז בעצם יש לנו כביכול סיפור של כל העצים, כל עץ אומר, בוא אתה תמלוך עלינו. והכותב השופטים משתמש בסיפור הזה כדי להראות לנו מה שקרה ליותם. עכשיו ברור לנו שעצים לא מדברים. הם לא מדברים היום, גם לא דיברו אז. אבל כותב הספר משתמש בסיפור הזה כדי להעביר לנו מסר אחר. אז בפרשנות אלגורית לרוב מתעלמים מהעיקרון של הטקסט כפשוטו ומשמעו, ומנסים למצוא את הפירוש הרוחני העמוק יותר, אם יש כזה דבר. זה נעשה לעתים כי חושבים שהאירועים שמתוארים בספר הם לא מספיק במרכאות רוחניים, ולכן צריך ללכת קצת יותר עמוק ולמצוא את המשמעות. השיטה השנייה זה טופולוגית או טיפולוגיה, שהיא מאוד דומה לאלגורית, אבל בשונה מאלגורית היא לא מתעלמת מהעובדות ההיסטוריים. שיטת האלגורית, ותכף שנדבר על שיר השירים אני אתן איזה דוגמה אחד או שניים, בעצם מתעלם מהקשר ההיסטורי. כל דבר יכול לפרש את זה כמעט איך שאני רוצה, כל עוד אני עושה איזשהו חיבור דק ביותר. אבל בשיטה טופולוגית הוא בעצם כן מדבר על הרקע ההיסטורית ומנסה דרך ההקשר ההיסטורית לתת פירוש מעבר לטקסט. והגישה השלישית, שזו גישה שהיום רוב האנשים שמדובר על הספר שיר השירים תומכים בגישה הזאת, זה נקרא גישה הטבעית. כלומר, זה לקחת את הטקסט כפשוטו, כמשמעו. כלומר, להבין ולפרש את הטקסט כפי שהוא, בלי לתת לו משמעויות מעבר למילים עצמם ומשמעות של המילים, וכמובן הרקע ההיסטורי. הרי התוכן של השירים מתייחס במיוחד למערכת יחסים ואהבה שקיימת בין זוג, והזוג כאן זה בעל ואישה או גבר ואישה. ותוכן הספר לא מאפשר לנו לפרש אותן באופן אלגורית או טופולוגית, למרות שאולי היה מקל עלינו כמה מהתיאורים, כמו פרק ד' פסוק 5, אומר שני שדייך כשני אופרים, תואמי צביה הרואים בשושנים. זה מה שהטקסט אומר. עכשיו, בשיטה האלגורית שהזכרתי, אז היו כאלה, במיוחד אוריגנוס ואחרים, שהם פירשו את שני השדיים ככנסייה במזרח וכנסייה במערב. ככה הם פירשו את המשמעות. כמו שאמרתי, אין לזה שום הקשר היסטורי, אבל גם אין שום הקשר לטקסט. וזה קשה להתווכח אם זה נכון או לא, כי אפשר להגיד כל דבר, אפשר להגיד גבר ואישה, אפשר להגיד צפון ודרום, ואין משהו שאפשר לבחון ולבדוק את זה. אנחנו מבינים שהספר מדבר על אהבה שחייבת להיות בין בעל ואישה. את יופיה של היחסים האינטימיים בין בעל ואישה אנחנו רואים כבר בבריאה. כלומר, בבריאה שאלוהים ברא, הוא אמר שהכל היה טוב, ולכן גם מערכת יחסים בין גבר ולאישה היה טוב. ואם אהבה האינטימי היה דבר תמה או רע, אז אי אפשר לומר שהבריאה הייתה טובה וטובה מאוד, אבל גם אי אפשר להבין את השיר השירים כאלגוריה לאהבה של ישוע לקהילה, וגם על זה תכף נדבר. אבל אנחנו חייבים לראות את האהבה הזאת שמוצאים בספר שיר השירים, לאור האהבה הגדולה יותר, כמובן, של אלוהים שיש לו לנו במשיח. כמו שכתוב ביוחנן ג' 13, כי כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן. אז שיר השירים מגלה לנו שלוש תכונות של אהבה בין בעל ואישה. קודם כל, אנחנו רואים את הנתינה, לתת, דבר שני, לרצות, הרצון, ודבר השלישי זה להתחייב או מחויבות. בשלושתם אנחנו רואים את אהבתו לא רק של הבעל לאישה, אלא מעל הכל אנחנו רואים את אהבתו של הבורא לנברא. המשיח בשמחה נתן את עצמו למעננו. אלוהים רצה אותנו לעצמו. ראינו את זה עוד גם באפסים, שעוד לפני יסוד העולם בחר אותנו. אבל גם אלוהים יש לו קנאה כלפינו. לכן הוא אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים מלפניי. והוא גם כמובן מחויב אלינו. וגם את זה ראינו. אלוהים הרי באפסים, כי אלוהים ברוח הקודש הכתים אותנו, הוא חתם אותנו ליום אשר נזכה לנחלה שלנו. לכן הנתינה, הרצון וגם המחויבות קיימת מעל הכל ביחס של אלוהים אלינו. אבל תנ"ך וברית החדשה גם מדברים על קשר שלנו עם אלוהים בדומה למערכת היחסים בין בעל ואישה. למשל בירמיהו פרק ב', פסוק השני, אומר, הלוך וקראת באוזני ירושלים לומר, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולותיך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. כלומר, כאן בירמיהו אלוהים מדבר על עם ישראל כמו מערכת היחסים שלו ושל אישה. אנחנו כמובן גם יודעים, גם במקומות אחרים, אבל גם שנגיע לאפסים, שהוא משווה את הקהילה למערכת יחסים של בעל ואישה, שיש בין הקהילה ככלה לבין המשיח החתן. כמו שאמרתי, אנחנו עוד נגיע לזה שנלמד את איגרת לאפסים בפרק ה', שבפעם הבאה בעצם אנחנו מתחילים בפרק ה'. בשיר השירים פרק ח', פסוקים 6 עד 7, נאמר לנו כך. שים לי כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, כי עזה כמות אהבה, קשה כשאול, קנאה רשפיה, רשפי אש שלהבתיה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוז לו. זה שיר השירים ח' 6 עד 7. כאן הוא מראה לנו שגם אחרי החטא הראשון, החטא הקדמון והנפילה בתוך הגן עדן, עדיין יש יופי באהבה שבין בעל ואישה. כלומר, לא הכל נהרס בחטא. הרבה התקלקל, אבל לא הכל נהרס. ואהבה שנובעת מקשר של אחד לאחת, היא כמו ששמים חותם על ליבך ועל זרועך. זה כמו טבעת שאנחנו, אלה שמתחתנים, שמים על טבעת אחד של השני, שאומר שאני שייך לך ואת שייכת לי, וכך, על כך, על אהבה כזו, מדבר שיר השירים. ללא ספק, במערכת יחסים שכאלה, של אהבה ומחויבות טוטלית, יש כמובן גם כאב ודמעות בגלל החטא. וגם את זה אנחנו מוצאים בספר שיר השירים. אבל עוצמתה ויופייה של האהבה במערכת היחסים שלנו מראה לנו משהו גם של האהבה של אלוהים ושל המשיח אלינו. והאהבה הזאת היא מתבוננת אחורה למתנה שאלוהים העניק לנו בגן העדן. ואני חושב שאלה מאיתנו שנשואים, ונשואים כמובן במשיח, אנחנו יכולים להעיד על הטוב של אלוהים, על חסדו של אלוהים, בכל מה שקשור למסגרת המשפחתית, למערכת יחסים שיש בין בעל ואישה. אז שיר השירים הוא אכן שיר על אהבה ועל מחויבות. השורות הן קצרות עם חרוזים, מכילים הרבה מאוד דימויים. השירים עוסקים הרבה מאוד ברגשות והינם ומאוד אידיאליסטיים ולא בהכרח רציונליסטיים. לדוגמה בפרק ו' פסוק 9, פרק ו' פסוק 9 אומר, אחת היא יונתי תמתי. האם באמת האהובה שלו היא מושלמת לחלוטין? היא כנראה לא מושלמת, אבל בעיניו הוא מושלם. ואני חושב שככה אנחנו כבעלים רואים את הנשים שלנו כמושלמות. לפעמים אנחנו לא רואים את החסרונות שלהם. ותודה לאל שגם הם בעיקר מסתכלות עלינו, לא רואות אותנו כמושלמות, אבל לא רואות, או לא רואות את כל החסרונות, או לפחות לא מדגישות את כל החסרונות שלנו. אבל אכן בשיר השירים הוא בעצם משתמש בדברים שהם אידיאליסטיים. וכך צריכה להיות גם אהבה. לא סתם אומרים שאהבה היא עיוורת. באומנם השירים הם לא דרמה, אבל יש להם בהחלט אינטראקציה בין הדמויות של השירים. עכשיו, לא תמיד קל לזהות את הדמויות בשירים. טוב שלפחות בעברית יש לנו זכר ונקבה שזה קצת עוזר, אבל אפשר לזהות לפחות שלושה דמויים או דמויות מרכזיות. אחד זו שולמית, אנחנו קוראים עליה בפרק ז' פסוק הראשון, שולמית שובי שובי, השולמית שובי, שובי ונחזה בך. היא אישה צעירה שאנחנו קוראים עליה גם בפרק ח'. הדמות השני זה בעצם מי שנקרא דודי, הוא אומר, הרואה צרור המור דודי לי בן שדי ילין, אשכול ככופר דודי לי בקרמי אין גדי. זה בפרק א' פסוקים 13 עד 14, פרק א' 13 עד 14, ואז גם בפרק ו' פסוק 3 אומר, אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. זה שיר גם שאנחנו מכירים מהשירים שאנחנו שרים. אז זה שתי הדמויות המרכזיים. השלישית זו בעצם בנות ירושלים, שזה אפשר לראות בזה כמין מקלה, שכתוב שם למשל בפרק א' פסוק 5, חורה אני ונבה בנות ירושלים כאוהלי קדר כיראות שלמה. וכמובן יש גם אזכור של כמה דמויות משניות, כמו שלמה עצמו, אמהות של הזוג המאוהב, אנחנו מוצאים אותם בפרק ו' 9 וח' 5, האחים שלה שמגינים אליה מצד אחד ומצד שני בשמחה מוכנים לתת אותה לנישואים, וגם כמובן אלה שהם שומרים. אפשר לזהות את הדמויות, אבל קשה להבין את מלוא הקשר ביניהם. יותר מזה, לעתים קשה להבין בשיר מי מדבר. או לכן הפרשנים מסוימים טענו שזה סיפור אהבה בין שני צעירים ששלמה דווקא מנסה להפריע להם. אבל אני חושב שזו לא הפרשנות הנכונה. אני חושב ששלמה, הוא כותב, שכתב את השיר השירים, הוא מדבר על אהבה אחת מיוחדת שלו מתוך כל אותן הנשים שהיו לו, שדיברנו על זה, שדיברנו על ספר קהלת. דרך אגב, לא הזכרתי את זה, הזכרתי את זה בפעם הקודמת. טוענים שאת השיר השירים כתב שלמה שהיה צעיר, את הקהלת כתב אחרי שהיה לו הרבה מאוד ניסיון וחזר, אפשר להגיד, בתשובה, וכמובן משלי נכתב מתישהו, או מה שכתב במשלי, כתב אותו באמצע של החיים שלו. אז אפשר גם להבין את ההקשר הזה. שיר השירים מראה לנו שעדיין בעולם החוטא שלנו אנשים מתאהבים ויכולים לחיות בשמחה ביחד. כמו מלך, רק אתמול בגוף המשיח היו עוד שני אירוסים, עוד מעט יש עוד חתונה, וכמו שאומרים, כן ירבו עוד ועוד. אז לכן, גם בעולם החוטא שלנו, גם שאנחנו חיים אחרי גן העדן, עדיין יש מקום לאהבה. והוא עוזר לנו, הספר, להיות גם סבלנים עם אהבה, ולתת לאלוהים לעשות את שלו. וזה בעצם גם המסר של הספר של שיר השירים לאותם הרווקים והרווקות. לא בכוח, אלא לתת לאלוהים לעשות את שלו. שימו לב לפזמון שמופיע שלושה פעמים בספר, בפרק ב' פסוק 7, בפרק ג' פסוק 5, וגם בפרק ח' 4, ואומר, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעלות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפוץ. עד שתחפוץ הוא בעצם הדגש של הפסוק, אני חושב. וגם כאן הסוף טוב בכל הטוב שאנחנו מוצאים כאן, כי למרות העליות וירידות שאנחנו מוצאים בספר של שיר השירים, בסופו של דבר יש גם חתונה, אפשר להגיד. למרות העליות וירידות, השניים מתאחדים כזוג בציבור, ואת זה מוצאים בפרק ח' פסוק 5. כתוב שם, מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה, תחת התפוח עוררתיך, שמה תבלתיך, אימך שמה תבלה ילדיתיך. שיר השירים אמנם קשה להבנה ולפרשנות, אבל חשוב לנו להסתכל על התמונה שהוא מייצרת, על התמונה הגדולה. זה אכן ספר שמדבר על סיפור אהבה שמתחיל עם בגעגועים וכמיהה, ובמהלך הסיפור האישה הצעירה היא חולמת על חתונה, חולמת על בעלה לעתיד, ובדומה לכל סיפור אהבה יש אכזבות וסיוטים, חששות וגם פחדים. אבל בסופו של דבר החתונה שלהם אכן מתקיים והופך לאירוע ממלכתי וססגוני. הספר מלמד אותנו שיש חיים אחרי החטא, כי כבר, גם אם היא לא אותו דבר כמו שהיה, אבל עדיין אהבה היא דבר יפה, הוא דבר יפה, שנותן לנו סיפוק וצביעת רצון. ומקווה שכך היא גם המערכות הנישואין שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. ידוע לנו שלשלמה, כמו שאמרתי, היו הרבה מאוד נשים. אבל אני חושב ששיר השירים הוא סיפור של אחת הנשים, אשר או עמד כדוגמה, או עמדה כדוגמה מול כל האחרות. הם באים, כלומר שלמה ואותה אישה השולמית, הם באים מרקעים שונים, הוא מלך והיא כנראה בחורה פשוטה, הוא בא עם ניסיון עשיר בהרבה תחומים והיא לא, אבל אפשר לראות בזה שאהבה אמיתית, או שלאהבה אמיתית אין גבולות, מכיוון שהיא מחויבות, ומחויבות היא יכולה לעבור או לחצות גם את הגבולות. ולכן יש הרבה מערכות נישואים בין אנשים שבאים מתרבויות שונות, ממדינות שונות, ודווקא הנישואים שלהם הוא לא פחות טובה מאלה שבאים מאותם הרקעים. לאביו של שלמה, דוד המלך, גם כן היו כמה נשים, אז זה לא חדש אצל שלמה, אבל לעומת זאת, אישה השולמית היא הבתולה, והאחים שלה רוצים להגן עליה כדי שהיא תהיה רק לאדם אחד. וזה ראינו בפרק ח' בפסוקים 8 ו-9. שלמה אולי יכול להעניק לה חיים טובים בארמון שלה ולתת לה חיי נוחות, אבל היא יכולה להעניק לשלמה דבר הרבה יותר חשוב. היא יכולה לתת לו אהבה אמיתית שבנויה על מחויבות. כי ברור לנו שלאדם שיש לו 300 או פלוס 700 נשים, המחויבות שלו כלפי כל אחד מהם היא לא מחויבות, היא בעצם איננה מחויבות. אבל כאן איש אחד ואישה אחד, כאן זה המחויבות שאנחנו מוצאים בספר שיר השירים. כי גבר או אישה אינם יכולים לחלק את האהבה שלהם לכמה אנשים. זה קצת דומה דרך אגב ליחס של ההורים לילדים. אנחנו כמובן אוהבים את כל הילדים שלנו באותו מידה, אבל כל אחד, האהבה שלנו לכל אחד הוא באופן מיוחד. יש לו מאפיינים מיוחדים שבנויים בגלל אופי של אותו ילד אדם. אז ככה זה גם במערכת היחסים בין גבר ואישה, שאהבה היא משהו מיוחד שנבנה עם הזמן ואחד את השני. וכמו שאמרנו, הכתוב אומר, והשניים נהיו לבשר אחד, כלומר, הפכו לגוף אחד, גם רגשית, גם רוחנית, וכמובן גם פיזית. לכן, בשיר השירים, אותו גברת הופכת לגיבורה של הסיפור. כלומר, הגיבור של הסיפור זה לא שלמה המלך עם כל העושר והחוכמה וכל מה שיש לה, אלא דווקא אותו האישה הכביכול פשוטה, שיש לה גם את המילה האחרונה, כמו שאנחנו רואים את זה בפרק ח' פסוק 14. אז שיר השירים מלמד אותנו שאהבה היא הרבה יותר מהנאה מינית. היא מערכת יחסים בין גבר אחד ואישה אחד, אקסקלוסיבית, והם שייכים אחד לשני ואחד לשני בלבד. ואני חושב שלפסגת האהבה יכולים להגיע רק השניים לבדם, ועוצמה כזאת, או על העוצמה כזאת, מדבר שיר השירים. עכשיו, אני חושב שדווקא בימים האלה שבו אנחנו חיים, שבעצם כל מסגרת של משפחה, כפי שאנחנו מוצאים את זה בכתובים, נמצאת תחת התקפה, יש ניסויים במרכאות בין גבר לגבר, אישה לאישה, אישה עם אישה, גברים ביחד שהם יכולים לאמץ ילדים, נשים ביחד שמגדלים ילדים. אני חושב שדווקא במסגרת הזאת, ספר כמו ספר שיר השירים, יש לו מקום מאוד חשוב בהכרזת הבשורה שלנו. בלבוא ולומר שזה האידיאל שאלוהים ברא, ולא האידיאל שאנשים מנסים ללכת אחריהם. לכן שיר השירים מחזיר אותנו לגן העדן, אדם וחווה, איש אחד ואישה אחד, וגם מערכת יחסים שהיה שלהם, שהיה מערכת יחסים אקסקלוסיבית. ובנקודה הזאת, לשיר השירים יש מסר חשוב מאוד מאוד, שכולנו חייבים להכריז את המסר הזה בכל מקום. בכל המסקנות האלה אנחנו יכולים לראות הקבלה לאהבה הבלתי מתפשרת של אלוהים ומשיח אלינו. האהבה שלו אלינו היא מחויבות לכל החיים ולנצח הנצחים. ואלוהים בחוכמתו נתן לנו משהו שבמסגרת מערכת היחסים שלנו, של בעל ואישה, אנחנו יכולים לטעום ולראות את הגודל האמיתית של אהבה של אלוהים אלינו. אלוהים, אנחנו יודעים שהוא לעולם לא יעזוב אותנו. הוא לעולם לא ייתן לנו, או לא ייתן לשום דבר, להפריד אותנו מאהבתו שבמשיח. אבל הוא כן דורש מאיתנו את אותו מחויבות. ולכן אלוהים אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בדיוק שזה גם הדוגמה של נישואים במשיח, של גבר אחד ואישה אחד. הדבר האחרון שכדאי להזכיר זה שספר השירים מתאר את הסביבה שבו הספר נכתבה. והסביבה בעצם מחזיר אותנו דווקא לספר הבראשית, לגן העדן. הסיפור מתרחש באדמה פוריה ושופע. הוא מזכיר לנו מאוד את גן העדן לפני הנפילה, המקום הנפלא שאלוהים שם שם את האדם ואת החווה. והמילה גן מופיעה לפחות 5 פעמים בספר יחסית קצר הזה. גן העדן היה המקום המושלם שאלוהים ברא בשביל אדם וחווה. אבל שם הוא גם יצר וקבע את מערכת היחסים האינטימיים שיש ביניהם. הוא ברא אותם אחד לשני, ברא את החווה מסלע של האדם. אני רוצה לסיים במשהו שספרג'ן המפורסם, הנסיך הדרשנים, כמו שקוראים לו, אמר, בקשר לחווה ואדם. אז הוא אומר כך, חווה לא נוצרה מראש של אדם על מנת לא לעמוד לו על הראש או להיות לו לראש, אבל גם לא מרגליו שהוא ידרוך עליה, אלא מסלע או מהצד שלו על מנת להיות שווה לו, אבל גם מתחת לזרועו על מנת שהוא יגן עליה וקרוב לליבו שהוא יאהב אותה. ספרג'ן היה לו דמיון מדהים, אז הוא אומר שאלוהים ברא את חווה מהסלע של האדם כדי שבזרועו הוא יגן עליה, אבל גם קרוב לליבו. ואני גם יוסיף ויומר שהוא גם יצר מהסלע כדי שיהיה קל לחבק ולנשק, ובכך להראות את האהבה. אז שיר השירים אנחנו יכולים להבין טוב יותר שהוא מתאר את המערכת היחסים הנפלאה שאלוהים נתן בין גבר לאישה, אבל הוא רק דבר שמראה את המערכת היחסים הסופרלטיבית, שזה בעצם של המשיח לקהילה שלו. ואותם שלושת המאפיינים של נתינה, של רצון, ובמיוחד של המחויבות, יש בשני מערכות היחסים האלה. סיימתי את המרתון. לא יודע אם יש שאלות, הערות, אני כמובן אשמח לענות. אני באמת מציע לכם לקרוא פעם אחת, בישיבה אחת, זה לא ייקח הרבה זמן, אפשר בחצי שעה לקרוא את זה, אבל צריך לקרוא את זה בתרגום טוב. ואם אתם רוצים לקרוא את זה בעברית, בהוצאת הגפן בעדות, יש את הספר בעברית מודרנית קלה, אפשר לקרוא את זה שם, ובאמת ליהנות ממה שאלוהים נתן לנו, מעל הכל כמובן במשיח, אבל גם במשיח נתן לנו את מערכת היחסים שלנו. אם אין שאלות, אז נתפלל ונאחל לכולנו שבוע מבורך. בעזרת האדון נתראה בשבת הבא, וכמו שאמרתי, אנחנו נחגוג ביחד כאן את ראש השנה, אז בבקשה תביאו הרבה אוכל, לא רק לכם ולמשפחה, אלא גם לאורחים. תזמינו בבקשה חברים, משפחה, אנחנו נשמח להיות ביחד. אז בואו נתפלל. אלוהים, אנחנו מתפללים תמיד מחוכמתך האדירה וגם הנדירה. אנחנו מודים לך, אלוהים, שבחוכמתך שמת את הספר שיר השירים בתוך הכתובים, בתוך ההתגלות הכתובה של דברך, אלוהים. אנחנו מודים לך, אלוהים, שלמרות שאנחנו מתקשים להבין את כל הדמויות, את כל המילים, את כל ההקשרים, אבל אנחנו גם מבינים שזה אכן מדבר על מערכת יחסים. אנחנו יודעים, אלוהים, שבעיניך מערכת היחסים היא תמיד הייתה ותהיה בין גבר אחד לאישה אחת. ואנחנו מתפללים, אלוהים, שאנחנו נוכל לכבד את הקשר הזה שאתה יצרת עוד בגן עדן, ובמיוחד לדעת להגן עליו דווקא עכשיו ודווקא בימים האלה שהמשפחה נמצאת תחת המתקפה הכי אכזרית שהייתה אי פעם. עזור לנו אלוהים להבין את הספר שיר השירים. עזור לנו אלוהים לקרוא גם את הספר הזה ולהתעודד מהברכות הרבות שאתה נתת במסגרת מערכת הנישואים שלנו. ומתפלל אלוהים שדווקא דרך הספר הזה אתה תחזק את מערכת היחסים ואת הנישואים שלנו בכל בית משיחי. את כל זה אלוהים אנחנו מתפללים ומבקשים בידיעה שאתה שומע את התפילות שלנו וגם עונה להם, כי אנחנו מבקשים את זה בשמו הגדול והנפלא והקדוש של ישוע אדוננו מלכנו ומושיענו. אמן. שבת שלום ומבורך, ובלי נדר נתראה בשבת. אלה מכם יודעים שבימי שלישי יש אספות אמצע שבוע.